הכל חי אונליין, 93fm.co.il. הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שלום לכל המאזינים. השבוע בעזרת השם נקרא פרשת בלק, ובו נלמד אחד היסודות הנפלאים בעבודת השם, שחזל אמרו, בדרך שאדם רוצה ללך בא מוליכין אותו. והנה בפרשה אנחנו נקרא בעזרת השם יתברך שבלק שלח שרים אל בלעם כדי לקלל את עם ישראל. כאשר הגיעו שרי בלק לבלעם, אמר להם שלא אוכל לעשות כלום רק עד שאני אשאל את הקדוש ברוך הוא, ולכן לינו פה הלילה והשיבותי אתכם דבר, אני אחזיר לכם, נראה מה, כאשר ידבר השם אליי. והנה הקדוש ברוך הוא בא אליו בחלום ואמר לו, לא תלך עמהם, לא תאור את העם כי ברוך. ולמחרת הבוקר התעורר בלעם ואמר אל שרי בלק, לכו אל ארציכם, כי מאין השם לתיתי להלוך עמכם. ושוב בלק שלח שרים רבים ונכבדים מאלה, וגם להם אמר בלעם שהוא לא יוכל לעשות כלום, גם אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם אלוקיי לעשות קטנה או גדולה, ולכן לינו פה ואני אראה מה השם יאמר. ושוב הקדוש ברוך הוא חוזר אליו בחלום, ויבוא אלוקים אל בלעם לילה, ויאמר לו, אם לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם. זאת אומרת שאנחנו רואים שפעמיים נשלחו שרים. בפעם הראשונה הקדוש ברוך הוא סירב לו שילך, ובפעם השנייה אישר לו ללכת. והשאלה נשאלת, איך ייתכן? וכי הקדוש ברוך הוא אדם ובינחם, מדוע הוא חזר בו לכאורה מההתנגדות ללכת? מה גם שאין שום סיבה שהשתנתה? הרי הנימוק, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לבלעם, לא תאור את העם כי ברוך הוא. וכי מה השתנה עכשיו שפתאום הקדוש ברוך הוא מאפשר לו ללכת? קום לך איתם. ואם לומר שהרי ההליכה היא מותנית בכך שלא תקלל אותם, את זה גם היה אפשר לעשות גם הפעם הראשונה. אם כן, לכאורה הדברים לא מובנים, מדוע פעם כן ופעם לא. כדי להסביר את הדברים, מוריי ורבותיי, הגמרא במסכת מכות בדף י' עמוד ב' אומרת, אמר רבא ברב הונא בשם אביו רב הונא, או רב הונא בשם רבי אלעזר, מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים, בדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכין אותו. פירושם של דברים, מכל התנ"ך אנחנו יכולים ללמוד את היסוד ואת הכלל הגדול הזה, שהנהגתו של הקדוש ברוך הוא בדרך שאדם בוחר בה מוליכין אותו. ומהכן למדים את זה? מן התורה, אומרת הגמרא, מניין? דכתיב בפרשתנו במעשה של בלעם, שמצד אחד כתיב לא תלך עמהם, ומצד שני וכתיב קום לך איתם. כוונת הגמרא, מה כוונתה? שלכאורה זה סתירה. איך ייתכן שבהתחלה אומר לו לא ללכת ולאחר מכן אומר לו כן? אלא מכאן אנחנו למדים יסוד, כיוון שהוא כל כך רוצה, בדרך שאדם רוצה ללכת בה מוליכים אותו. ניסינו לעצור אותך, אתה לא רוצה, בבקשה תלך. זהו הכלל של בדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכין אותו. כדי להבין הרבה יותר עמוק קצת את הדברים, שכאשר נתבונן בדברי הקדוש ברוך הוא אל בלעם ודברי בלעם אל שרי בלק, נוכל הרבה להבין יותר מה הכוונה של הדברים, מהיכן חז"ל למדו. שהרי הקדוש ברוך הוא, מה אמר לו כאשר בבוקר הוא קם עם חלום, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא תלך, לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. אתה לא יכול ללכת לקלל אותם בשום אופן, כי העם הוא ברוך. ומה בלעם אמר בבוקר לשרי בלק? ויומר בלעם בבוקר, ויומר אל שרי בלק, לכו אל ארציכם, כי מעין השם לתיתי להלוך עמכם. הוא לא הסביר להם, בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר שהעם הזה ברוך, אי אפשר לקלל. אלא מעין השם לתיתי להלוך עמכם. אתם מאוד פשוטים, אתם לא בדרגה גבוהה, זה לא מכובד שאני אלך עם כאלה שרים פחותים. והראיה לכך שזו הייתה תשובתו, וזו הבנת שרי בלק, שהרי מה קרה לאחר מכן, ויוסף עוד בלק שלוח, שרים רבים ונכבדים מאלה. זאת אומרת, המטרה הייתה שהם הבינו, כיוון שכל העניין שלהם זה בגלל שזה לא מכובד, אז הוא שלח לו שרים יותר מכובדים כדי שיתאים לו ללכת. וזו הייתה המטרה ששלח לו שרים נכבדים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר לו תשובה אחרת לגמרי, שאי אפשר לקלל את עם ישראל. ואילו הוא מה הוא הלך מתוך שרוחו גבוהה, כמו שהמשנה לפרקי אבות בפרק לומדת, ששלושה תכונות יש בתלמידי בלעם שלמדו ממנו, אחד מהם זה רוחו גבוהה. כך כותב רש"י במקום. שרוחו גבוהה, למה רוחו גבוהה? שבמקום שתנמק מה שהשם אמר שאי אפשר לקלל את עם ישראל, אתה הולך ומציין בגלל שזה לא מתאים לי, זה לא הרמה שלי שאני אלך איתכם, ואתה מאלץ אותו להבנה הזאת לשלוח לך שרים ונכבדים מאלה, וזה חלק מהגאווה שלו. זאת אומרת שהרצון האמיתי שלו זה כן ללכת, כי הוא לא השיב את התשובה שהוא לא רוצה ללכת, הוא כן רוצה ללכת. רק מה? הוא עטף את זה בשאלה של כבוד. אם כן, אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה התשובה שאתה עונה. לא מה שאני אמרתי לך, אלא כל הבעיה שלך זה רק הכבוד, אבל אתה רוצה ללכת. בדרך שאדם רוצה ללך, בא מולכין אותו. ולכן, בפעם השנייה כאשר הקדוש ברוך הוא בא אליו, אמר לו, אם לקרוא לך באו, תלך. זו הדרך שאתה בוחר בה. והדבר הזה הוא בעצם מבואר גם בעוד מקומות בשס, בביטוי אחר, שהגמרא במסכת עבודה זרה בדף לוני עמוד א', וגם במסכת יומה בדף למד ח' עמוד ב', וגם במסכת שבת בדף קוף ד' עמוד א', וגם במסכת מנחות בדף קף ת' עמוד ב', שאמר ריש לקיש, מהו הפסוק, מהי דכתיב ומשלה, אם ללצים הוא יליץ, ולענבים ייתן חן, בא לטמא פותחין לו, בא לטהר מסיין אותו. זאת אומרת, היסוד הזה והכלל הזה שנלמד מפרשתנו, מה שהבאנו ממסכת מכות, הוא נלמד בביטוי אחר, חילופי, אבל על אותו יסוד ואותו רעיון, שאדם שבא לטמא, אדם שבוחר לו בדרך הרע, הרי פותחים לו, ואדם שבוחר בטוב, אז מסייעין לו. בפשטות של הדברים, הן מפרשתנו והן מדברי הגמרות האלה, משתמע בדרך שאדם רוצה ללך בה מולכין אותו, או בא לטמא, פותחין לו. הפשט הוא שאין דרך הקדוש ברוך הוא שאינו מונע, הוא לא מפריע לך. ככה הפשטות של הדברים. כי גם אצל בלעם, לא הפריעו לו. אתה רוצה ללכת, תלך. אבל לא עזרו לו ללכת. אבל בגמרה במסכת עבודה זרה מבארת לנו, שהגדר הוא הרבה יותר עמוק, מה זה פותחין לו. הגמרא במסכת עבודה זרה בדף נ"ה שם מספרת ואומרת שפעם אחת שאל זונין את רבי עקיבא, שאל אותו, תגיד לי, הרי אנחנו יודעים כולנו שבאמת בעבודה זרה אין בה ממש, אין לה שום ממשות, זה עצים ואבנים, כולנו יודעים את האמת, אבל איך ייתכן שאיננו רואות שאדם שחולה בא לבית עבודה זרה, הוא משתחווה ומתפלל וחוזר בריא. אנחנו רואים שכן, העבודה זרה מועילה. איך יכול להיות? אמר לו רבי עקיבא, אמשול לך משל למה הדבר דומה. היה אדם שהוא היה מפורסם באמונתו באימון שבו, שכל בני העיר היו מפקידים אצלו כספים, מתוך אימון עיוור, לא היו זקוקים לא לשטרות ולא לעדים, כולם סמכו על הנאמנות של האדם. עד שבא איזה אחד, ואמר לו, אני רוצה להפקיד, אבל אני רוצה בתנאי שיהיה עדים לדבר. אמר לו, אין בעיה, תביא עדים. אשתו נפגעה מכך. איך ייתכן שהבן אדם הזה לא מתבייש? כל העיר מפקידה באמון מלא, והוא מבקש עדים. אני חושבת, תראה לו, אל תחזיר לו את הפיקדון. תראה לו שבאמת אתה כאילו לא נאמן, אם הוא לא מאמין לך. אמר לבעלה, אני לא אלך לקלקל את המציאות שלי, שאני אדם הרי נאמן, בשביל שהבן אדם הזה שותה ומבקש עדים. זה שהוא שותה והוא לא נותן אימון, זה בעיה שלו, אבל לא בשביל זה אני צריך לקלקל את עצמו. ודומה לכך אומר לו רבי עקיבא, כך אותו הדבר הקדוש ברוך הוא גם כן, נוהג עם האדם, אתה הולך לבית עבודה זרה, אתה בוחר ששם זה המקום שיתנו לך מענה, אתה נמצא במצב שאתה חולה וכואב לך, הרי הקדוש ברוך הוא שלח את האיסורים לכפר על האבון, וכל איסורים שבאים לאדם, הקדוש הוא גוזר כמה זמן הם יהיו אצל האדם, ועד איזו שעה, ואיזה רפואה תועיל למחלה הזאת, כי החולאים הם נאמנים, כמו שכתוב בפסוק, ובא בדיוק האדם, באותו יום שכבר צריך להתרפות, פתאום הוא הולך לבית עבודה זרה, ועכשיו הוא עומד בתפילה. אז בעצם יש פה דיון, האיסורים מצד אחד, הם שליחיו של הקדוש ברוך הוא, שהם נאמנים לצאת בזמנם, והגיע הזמן לרפות אותו. אבל מצד שני, הרי הוא בא לבית עבודה זרה, והוא מתפלל שם בשביל האיסורים שלו. אם עכשיו, אם יצאו מהאדם, הרי ייראה וידמה לאדם, שהעבודה זרה הועילה, וזה לא נכון. אז יש מקום לבוא ולהגיד, אנחנו נשאר, שהאיסורים יישארו עליו. אומר רבי עקיבא, לא, האיסורים ממשיכים עליו בנאמנות שלהם. הם עדיין שליחיו של הקדוש ברוך הוא ונאמנים למה שהם צובו לצאת בזמן. היה בן אדם יתאה, זה בעיה שלו, כי בדרך שאדם רוצה ללך, במולכין אותו. אתה בחרת שהדרך להתרפות זה על ידי תפילה ועבודה ועבודה זרה, זה בעיה שלך. אז יראו לך כאילו הרפואה היא בגלל העבודה זרה, ואתה תתאה ותמשיך הלאה לחשוב שזו הדרך. ולכן שם הגמרא ממשיכה הלאה ומספרת אותו דבר. גם כן, על עוד נושא בדומה לכך, שהגמרא אומרת, אמר רבה לרב יהודה, שאל אותו, תגיד לי, אנחנו רואים, לצערנו הוא אמר לו, אנחנו רואים בית עבודה זרה, שכשבאים מתפללים נענים, והנה עובדה, שלמשל היה מצב של עצירת גשמים, והלכו להתפלל, והעבודה זרה באה בחלום, וביקשה שישחטו לה בן אדם, ויקטירו לה בן אדם, ואז ירדו גשמים, ואכן עשו כך, וירדו גשמים. איך ייתכן? אמר לו רב יהודה, טוב שעדיין אני בחיים. אם היית שואל כזו שאלה, מי היה עונה לך תשובה? אמר לו, תדע לך שזה טעות. זה שאתה חושב שבגלל העבודה זרה, זה רק בגלל שההנהגתו של הקדוש ברוך הוא בדרך שאדם רוצה ללך, בא מולכין אותו. זה הסיבה שיורדים גשמים כשאתה הלכת לעבודה זרה. כי הקדוש ברוך הוא החליט להוריד את הגשם. רק אתה בוחר את הדרך שלך, שבצורה הזאת של עבודה זרה להביא, הקדוש ברוך הוא מראה לך, בבקשה, זה מה שאתה בוחר, ירד לך גשם, הבעיה היא שלך. כיוון שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם את הבחירה. אדם צריך לדעת שיש לפניו גם את הטוב וגם את הרע. הבחירה היא חייבת להיות באופן עצמאי. אם אנחנו נעצור אותו, אם אנחנו נחסום את דרכו של האדם, אז כבר זה לא תהיה בחירה. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם עד כדי כך, הוא פותח לו, הוא מוליך אותו, הוא מראה לו, הנה, צדקת דרכו, הוא חושב שהוא דרך, הולך בדרך הנכונה אפילו, והוא חי בטעות, כבר שבדרך שאדם בוחר, הבעיה היא בבחירה שלך. אם אתה בוחר, הקדוש ברוך הוא פותח לך. אז מה הגדה של פתיחה? זה לא רק מניעה, זה יותר ממניעה, אלא יכולים להוריד גשם כשאתה הלכת לבית עבודה זרה. ויכולה להיות לך רפואה שלמה בזמן שהלכת והתפללת בעבודה זרה. כל זה כדי לחיות באשליה שבדרך שאתה הולך, אתה מצליח. כי בדרך שאדם בוחר, בה מולכין אותו. מאידך, החלק השני שחזל מוסיפים ואומרים, שהבא לתאר מסייעין לו, זה מלמד אותנו שמידה טובה הרי כפולה ומכופלת. אם כך, כאשר אדם בוחר לו את הדרך הרעה, שפותחים לו המשמעות, שהוא ילך לבית עבודה זרה וירד לו גשם, והוא יתרפא, כל זה כדי להראות כמה הקדוש הוא נותן לאדם את החירות, ללכת בדרך ולראות את הטעויות שלו, מה יהיה כשאדם בא לתאר? לא רק שפותחים לו, אלא גם מסייעין לו. מסייעין לו, המשמעות של מסייעין, זה הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אצל הקדוש ברוך הוא העזרה שלו אין לה גבולות, כמו שהוא אין סוף. ככה העזרה שלו אין לה סוף. אפילו נגד הטבע. הקדוש ברוך הוא יכול להפוך את הטבע, ובלבד כדי לסייע לאדם, ללכת בדרך שהוא בחר, בדרך הטובה. וכך ראיתי מעין הדברים האלה בספר ברכת מרדכי לגאון, ראש ישיבת עטרת ישראל, הרב ברוך אזרחי, והוא מביא שם את המעשה עם המהרש"ל. המהרש"ל כותב בהקדמה שנייה שלו לישש במסכת חולין, הוא כותב איזה רמז. רמז הוא אומר שפעם אחת בא לידי על ידי נר מצווה ותורה אור, כאילו הראוני מן השמיים ונתנו לי הורמנה ואמיץ כוח, ממלאכי הרקיע ופתחו לי שערי אורה לומר עסוק בתורה. ככה הוא כותב, מה המשמעות שעל ידי נר מצווה הורו לו מן השמיים לעסוק בתורה? אז תלמידו מספר שהמדובר שפעם אחת המהרש"ל היה עוסק באיזה סוגיה קשה מאוד, וישב שעות על גבי שעות עד שעות הקטנות של הלילה, ובזמנם כל הלימוד היה לאור הנר, והנה הנר הולך ונגמר, כבר לקראת הסיום עוד כמה דקות, כשהרים את עינם מהספרים, רואה הרשש, המהרש"ל רואה שהנה הנר הולך לכבות עוד כמה דקות, והוא באמצע הדברים, הוא לא מסוגל, מה יעשה? נשא כפיו אל השמיים, בכה לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, איך אני אוכל לישון באמצע הסוגיה, אני לא יכול, תרחם עליי, אין לי נר אחר, הנר הולך להיגמר, תאיר לי, תאיר לי ללמוד את התורה הקדושה שלך. וככה מתוך בחיות ותפילה המשיך הלאה ללמוד כל עוד שאפשר שהאור דולק, אבל הוא נשקע בסוגיה ונשקע ולמד ולמד ולמד, והאור לא קבע, נשאר הלאה דולק כך שעות במקום כמה דקות. וזהו הנס הגדול שהקדוש הוא יראה לו, אפשר להפוך את הטבע, כי בדרך שאדם רוצה הבא לטהר, מסייעין לו. פשוט הופכים את הטבע בשבילו. עד כדי כך. כי זה הסיוע של הקדוש ברוך הוא כשמסייע לאדם, שהוא בוחר בדרך הטובה. מסופר אותו דבר על הרב חיים ולוז'ין. הרב חיים ולוז'ין, הייתה לו הנהגה מיוחדת, שהוא מעולם לא היה מברך ברכות הנהנים, בלי שאחר יענה אמן על ברכותיו. והנה יום אחד, לילה אחד, היה עסוק מאוד באיזה סוגיה, יושב ולומד, וכבר כולם הלכו לישון, זה היה שעות מאוחרות, והיה מאוד 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 צמא. עכשיו הוא צריך לשתות, מצד שני הוא לא יכול, אין מי שיענה אמן, להעיר את בני הבית, יש גזל שינה, אז מה עושים? היה לו מאוד צער גדול מזה, והנה פתאום דופקים בבית. דופקים בדלת, פותח את הדלת, הוא רואה אחד מהתלמידים שלו בישיבה, שבא, אמר לו, מה הביא אחר? לא מתלמידי יקר, אמר לו, אני עסוק באיזה סוגיה קשה וראיתי האור דולק, הרשיתי לעצמי לבוא, אולי הרב יעזור לי להבין את הסוגיה. אמר לו, בוא, ברוך הבא, אתה מן השמיים נשלחת בשבילי. שב, אני מאוד מאוד מתייסר מצמא, אני צריך שתענה אמן על ברכתי ונשב ללמוד את הסוגיה, ואכן כך היה. בירך ושתה, וענה אמן, ישבו לבאר את הסוגיה ולימד אותו את כל הסוגיה יפה, הכל נפלא. למחרת בבוקר, הרב חיים ולוז'ין נכנס לבית המדרש, והחליט להודות לתלמיד שבא, והציל אותו מהצער שהיה לו. ניגש לאותו תלמיד, אומר לו, אני חייב להודות לך, ולהכיר לך טובה, שבאת אתמול בלילה, הצלת אותי כאלה צער גדול מהצמה, וככה זה שבאת, יכולתי לברך ותענה לי אמן, אז יכולתי לשתות. העיקר ברוך השם, אני רוצה להודות לך. אומר לו התלמיד, אני לא מבין כבוד הרב, לא הייתי, לא ראיתי, לא שמעתי. אמר לו, איך יכול להיות? אבל למדנו את הסוגיה ביחד, הסברת לך את הסוגיה. אמר לו, לא, אני לא יודע, לא למדנו ולא שום דבר. מיד הבין הרב חיים ולוז'ין שהקדוש ברוך הוא שלח לו שליח, שכל כך הוא השתוקק שיענו אמן על ברכתו, ובלי זה הוא לא מוכן, הוא מוכן להתייסר, ובלבד שיענו אמן. אז הקדוש ברוך הוא שלח לו מלאך בדמות את אליהו הנביא, בדמות בחור בישיבה. ובלבד שבדרך שהוא בחר, הבא לטהר מסיין לו. זו הנהגה השמימית שהקדוש ברוך הוא נוהג עם האדם. בדומה לכך מסופר על הרב זלמן מלצר, שהוא סיפר פעם אחד, בא אליו איזה תלמיד חכם, כשהיה בסלוצק, בא אליו תלמיד חכם אחד, שהוא היה סגי נאור, הביא לו את החיבורים, שני ספרים שהוא חיבר, ואמר לו לגרז, שהנה זה הספר, זה החידוש האחרון שכתבתי. אמר לו, מה הכוונתך, זה החידוש האחרון שכתבתי? אמר לו, אני אגיד לך לכבוד הרב, דרכי היה להתייגע מאוד בסוגיות, וללמוד, ולחדש חידושים, והייתי כותב, אבל קצת התבגרתי, נחלשתי, לא היה לי כבר כוח, החלטתי די, עד כאן ללמוד בעיון והגיע. עכשיו נלמד קצת לימודים יותר כליליים, שלא מאמצים כל כך, והנה לצערו של אותו תלמיד חכם מה קרה. לאחר שגמרה החלטה בליבו להפסיק ללמוד בעיון ובהגיע, ופתאום חלה בעיניו, ולאט לאט נעלם המראה העיניים, לא יכל לראות, נהיה סגי נאור. כמובן שדרש ברופאים, והלך וחקר וטיפל וניסה, עד שהגיע לאיזה פרופסור מומחי גדול ועשה לו בדיקות, אמר לו, אין תקנה למחלתך, אין אפשרות להחזיר לך את האור של העיניים. אבל דבר אחד אני שואל אותך, כמה זמן, סך הכל אתה מספר לי שרק עכשיו, לפני תקופה קצרה, תדע לך שלפי הבדיקות שלי, כבר 10 שנים לא היית יכול לראות בעיניים האלה. אני מתפלא איך עד עכשיו ראית. ואז אותו תלמיד חכם הבין שבאמת מצד המציאות העיניים שלו לא היו מסוגלים לראות. כבר 10 שנים קודם, אבל בגלל שהיה עמל ויגיע בתורה, בגלל הרצון שלו לעמול בתורה, הקדוש הוא יאיר את עיניו. ברגע שהוא גמר בליבו שלא להמשיך לעמול בתורה, אז אם כך המציאות והטבע שלטו, ואז כבר עיניו אינם מסוגלות לראות. כך אמר הרב מלצר. למדנו מה זה בדרך שהאדם רוצה ללך בה, מוליכין אותו, והבא לטהר מסיים. וזהו הפשט למעשה מה שהתנה בפרקי אבות מלמד אותנו, בפרק ד' משנה ב', ונזי אומר, הווה רץ למצווה קלה כבחמורה, הוא בורח מן העבירה שמצווה גוררת מצווה, והעבירה גוררת עבירה. כותב הרשבץ בספרו מגן אבות, שהכוונה של התנה הקדוש, כשאדם מקיים מצווה, אז הקדוש הוא מסייע בעדו לקיים עוד מצווה. ואילו ההפך, כשעושה עבירה, שורה עליו רוח טומאה, וממשיך הלאה בעוד עבירה. כי בדרך שאדם רוצה ללך, בה מולכין אותו. הבא לטמא פותחין לו, ואילו הבא לטהר מסייעין לו. ואת זה התנה מלמד אותנו, שאדם צריך לדעת שהוא מחליט את הדרך שהוא בוחר בה. ובצורה הזאת, יכול האדם לקבוע את גורלו אם לטוב ואם למוטב. אולם, למרות שקשה מאוד, בן אדם לא יכול להגיע לכל ההשגות בבת אחת, גם אם הוא יחליט, הוא רוצה את הדבר הטוב ביותר, הדבר הזה זוקק ודאי עבודה קשה, ואיך לכאורה אפשר להגיע. אבל הדבר השלישי, חז"ל מלמדים אותנו, שהכלל הוא פתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. מאיכן אנחנו למדים את הדברים האלה? שכאשר האדם מצידו משתדל, לפחות להתחיל, להשתדל, לעשות מה שביכולתו, הקדוש ברוך הוא מסייעו. כותב את זה הספורנו, בחומש שמות, בפרק ג' פסוק ד', לגבי משה רבנו, שסר לראות את הסנה. אז אומר הספורנו, ויקרא אליו אלוקים, וירא השם כי שר לראות להתבונן בדבר, ויקרא אליו אלוקים. אומר הספורנו, להודיעו כמאמרם הבא לתאר מסעין אותו. זאת אומרת שכאשר משה רבנו השתדל מצידו לבוא לראות את השכינה, הקדוש הוא נגלה אליו. כותב בספר המכתב מאליהו בחלק ד' בשם הגרשז מכלם. הוא כותב שכתוב הרי במדרש תנחומה, ויאמר משה אסור ענה ויראה את המראה הגדול הזה. נחלקו בזה רב יוחנן וריש לקיש. רב יוחנן אומר שלושה פסיעות פסע משה. ריש לקיש אמר לא פסע, אלא צווארו עיקם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מצטערת לראות, חייך שאגלה אליך מיד. ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה. ויאמר משה משה ויאמר אמן. כותב המכתב ואליהו, זה המדרש. כותב המכתב ואליהו, זה לשונו. שאכן הנכונות שגילה משה בסורו לראות מדוע לא עיוור הסנה, גרמה לכל גדלותו, לפי שמעשהו זה נחשב לעשיית הצעד הראשון המוטל על האדם. על צד שעברו חזל פיתחו לי פתח כפיתחו של מחת, ואני אפתח לכם פתחים שיהיו העגלות וקרוניות נכנסות בו. כי היסוד כאן שהקדוש הוא מצפה שהאדם יעשה את הצעד הראשון, ומשנעשה הצעד הראשון, נפתחים לו כל אוצרות שמיים, ומסייעים לו ומשלמים את כל חפצו. זאת אומרת, שבעצם התפקיד שלנו, גם אם אדם כשמחליט לבחור בטוב, אין ספק שזה לא קל, אבל לפחות לעשות את מה שביכולתך. תשתדל. ברגע שאתה מתחיל, הקשחו מסייע בעדך להמשיך. וזה יכול להיות אפילו על ידי שינוי הטבע, כמו שראינו אצל משה. חשבתי על פי הדברים האלה לבאר דבר נפלא, את הגמרא במסכת ברכות בדף למד ג' עמוד ב', ששם הגמרא אומרת, אמר רבי חנינא, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, שנאמר, ואתה ישראל, מה השם שואל, מה השם אלוקיך שואל מימך, כי אם ליראה. שואלת הגמרא, מה זה כי אם ליראה? אתו יראה מלת זרות רתאי, וכי יראת שמיים זה דבר קטן. ומשיבה הגמרא, אין לגבי משה, מילתא זוטרתא היא. נו, ואז מה הפשט בגמרא? כולם מתקשים. מה קשור מה שאצל משה, יראת שמיים זה דבר קטן? מה זה קשור לכלל ישראל, ואתה ישראל מה השם שואל מימך? וכי כלל ישראל זה משה רבנו? אולם לאן יודעתי, הכוונה בדברים האלה, כמו שאמרנו בשם המכתב ואליהו והמדרש, שבעצם ממשה אנחנו נלמד. איך משה זכה לכל גדולתו? בגלל ששר לראות מדוע הסנה איננו קל, עמד והתבונן, מה קורה שם, מה מתחולל במקום הזה, התבונן בשכינה, עצם זה שהוא צייר את עצמו לכך, התאמץ לכך, השתדל לכך, זכה לכל הגדולה להתגלותו של הקדוש ברוך הוא, זכה לכל הנבואה, זכה להיות המקבל והמוסר את התורה. זאת אומרת שבעצם הכוונה היא, לגבי משה, זאת אותה הכוונה היא, תלמד מהנהגתו של משה רבנו, שהוא התחיל מהשתדלות, הוא עשה מה שיכל לעשות את הצעד הראשון. כשאתה עושה את הצעד הראשון, היתר כבר הקדוש הוא עושה. ולכן, עונה הגמרא לגבי משה, מילתא זוטרתא. כי גם כשהקדוש הוא מבקש ממך, הכוונה היא, ודאי שאתה לא יכול להיות מלאך ביום אחד, אבל תעשה את ההשתדלות מצדך. ואז הקדוש הוא מסייע. וכך כותב החובת לבבות, בשער חשבון הנפש, בחשבון כף א', וזה לשונו. אם ישתדל, וימהר, ויחרץ לעשות מה שיש ביכולתו, יעזרו האלוקים לעשות מה שהוא למעלה מיכולתו. והוא ממשיך שם בארוכה על הדברים. זאת אומרת, היסוד הוא שהקדוש הוא מבקש מאיתנו, תתחיל, תשתדל, ברגע שאתה מצדך עושה מה שביכולתך, את היתר אני אשלים כבר. כך כותב רמז יפה בספר שפתי צדיקים, בחומש דברים, פרשת שופטים, הרב מנחם מנדל מרמינוב, הוא כותב דבר יפה על מה שהגמרא אומרת, הבא לתאר מסעין לו, זה נרמז הפסוק, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם בידיך. שזה בא לרמז על מלחמת היצר הרע של האדם, שהקדוש הוא רק מבקש לך דבר אחד, תצא למלחמה. לא כי תילחם, רק כי תצא למלחמה, כבר ונתנו השם בידיך. כי הבא לתאר מסייעין לו. אתה תעשה מצדך את ההשתדלות. ברגע שתעשה מצדך את ההשתדלות, אז ממלא הכל מסתדר. הקדוש הוא עוזר ומסייע לך, ומשנה אפילו את הטבע. הכל כדי לעזור לאדם להמשיך בדרך הטובה, ולהצליח להגיע למטרה הנכספת. הסבא מרוברדוק כותב דבר נפלא. הוא אומר משפט חריף מאוד. הוא אומר שאף פעם איני חושב על דבר אם אני יכול לעשותו או לא, אלא אני, השאלה שלי אם אני חייב לעשותו. אזי כל גם אוכל לעשותו. בדרך זו הלך כל ימיו והצליח. הסבא מנוברדוק אומר, אסור לאדם תמיד לבחון את הדברים, אתה יכול, לא יכול, אני אצליח, לא יצליח, אני אגיע למטרה הנכספת או לא. לא זו הדרך של עבודת השם. אתה צריך לדעת, אתה צריך לעשות, תעשה. נכון שאין סיכוי, אבל את שלך עשית. ברגע שעשית את שלך, הרי הקדוש הוא יסייע בידך ותגיע להשגה. גם דברים שהם נגד השכל. לכן הוא אמר, בשם רב יוזל, הוא אמר דבר נפלא, הוא אמר, שאם אדם היה משקיע את אותם כוחות שהוא משקיע בשביל להציל את הבן שלו, אז היה משקיע את זה בשביל עולם התורה, בשביל בניין הישיבות, היה יכול לבנות אחד מהישיבות. כיוון שכשיש את הרצון ויש את המסירות ויש את ההתחלה, אין לזה כבר גבולות. משם ואילך זה כבר הכל בידי שמיים. לכן חובתו של האדם להשתדל מצידו את האפשרות שהוא יכול. מסופר על המהר"ל שפירא, ראש ישיבת חכמי לובלין, שפעם אחת היה איזה כנס עם כל ראשי הקהילות ועם רבני העיר, והיה דיון על איזה נושא חשוב מאוד של הצלת נפשות רבות מישראל. בדיון הזה כמובן שטענו הרבה מאוד שאין לנו לאל ידינו להושיע, אין לנו מה לעשות, אנחנו ידינו כבולות, אין שום סיכוי בעולם שנוכל להצליח לעשות. לכן מה אנחנו יכולים לעשות? אין לנו מה לעזור. קם המהר"ל שפירא ואמר להם, מוריי ורבותיי, כתוב אצל בתיה בת פרעה, שכאשר הלכה ליד היאור, ראתה את התיבה בתוך היאור, והושיטה את המטה. אומרים חז"ל שהתיבה הייתה רחוקה אולי 60 אמה ממנה. והיא הושיטה את ידה, ומה קרה? נשתרבבה ידה עד התיבה, 60 אמה, ומשתה את התיבה מן המים. אומר המהר"ל שפירא, מה העניין שבדבר? מה חז"ל באים להגיד לנו? מה, שנס שקרה זה הסיפור? התורה רוצה שמה ללמד אותנו יסוד גדול. הרי זה ברור שבתיה, בת פרעה, הושיטה את היד, היא לא חלמה לרגע שהיד תשתרבב ותגיע לטבעה. היא ידעה שהיד שלה סך הכל אורכה אמה, איך היא תגיע ל-60 אמה? אבל היסוד הוא, לפחות שאדם מצידו תעשה, תושיט את היד לפחות. תעשה מה שביכולתך נגד השכל גם. אם אתה תושיט את היד, הושיטה את המטה, הרי נשתרבב ידה ויכלה להציל את תיבת משה רבנו. ללמדנו, אמר להם מוריי ורבותיי, נכון שאנחנו חסרי יכולת ואמצעים ואפשרויות, ואז לא נוכל להגיע להשגה שלנו, אבל הכלל הוא שלעולם על האדם לחתור אל המטרה הנכספת מתוך אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. אפילו שנראית לו המטרה רחוקה בכדי השיג ידו, באורח טבעי אפילו, אסור הוא להתייאש ולהישאר במצב של אוזלת יד וחוסר אונים, אלא תעשה מה שביכולתך, ואז הקדוש ברוך הוא מסייע. זהו הבא לתאר מסייעין לו. זאת אומרת שבעצם אנחנו יוצא מה שעולה מכל דברינו, ולמדנו מכאן דבר נפלא, שאדם בעצם צריך לדעת שבדרך שאדם רוצה ללך במו לכין אותו, אם זה לטוב ואם למוטב. אם חס וחלילה אדם בוחר בדרך הרע, הרי לצערנו הרב פותחין לו, אבל לתמה פותחין לו. מה זה פותחין לו? הוא יכול לראות אפילו ניסים ונפלאות, הוא יחשוב את צדקת דרכו, הוא לא ירגיש אפילו את הכישלון שלו, כי זה הדרך שבחר, כמו בלעם, וכמו כל מיני רשעים, כמו פרעה שבחר, אז השם יקשה את ליבו. כמו שאומר שלמה המלך במשלי, בפרק י"ב, פסוק ט"ו, דרך אוויל ישר בעיניו. אפילו אוויל, הוא חושב שהדרך שלו ישרה, היא צודקת, היא הוגנת. כמו שהוא אומר את זה עוד מקום אחר, בפרק כ"א ופסוק ב', כל דרך איש ישר בעיניו. זאת אומרת, האדם תמיד, הוא יראה בצדקת תרקוד. הוא נגוע, הוא לא רואה את החסרונות שלו. אחרי צריך אדם לפחד, להיזהר. הוא בורח מן העבירה, כי העבירה גוררת עבירה. כי אתה אחר כך לא יכול לצאת מהסחרחורת של הקלקול הזה, של התומעה הזו. מצד שני, אם אדם כן בוחר בדרך הטוב, ואדם כן משתדל ללכת בדרך הטוב, שם הכל מסייעין לו. הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, מסייע לו, עוזר לו כדי להצליח, כדי להתקדם. ולמרות שקשה להגיע למטרה הנכספת, אדם צריך לעשות מה שביכולתו. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואז אני אפתח לכם פתח של אולם. אתה צריך לעשות מה שביכולתך, אפילו נגד הטבע. זו הדרך הסלולה לעלייה, להצלחה, הן בחינוך, הן באדם עצמו, הן ברוחניות שלו, באורח חייו של האדם. השם יעזרנו על דבר כבוד שמו, שנזכה כולנו לדעת, לבחור את דרכנו הטובה, אבל לא רק לבחור את הדרך, אלא גם להשתדל מצדנו, לעשות מה שביכולתנו, ואז מובטח לנו שהקדוש הוא יסייע בידינו, גם כנגד הטבע, ונוכל לעשות את רצונו יתברך כרצונו, ועל ידי זה נזכה כולנו שהקדוש ברוך הוא יחיש את גאולתנו במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום לכל המאזינים.
הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.